ניתוח נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת של שטח נדלני. כמדי שבוע כאן איתכם עורך דין נתנאל לאופר, ואנחנו יחד ננסה להעלות פני השטח סוגיות נדלניות מעניינות, מחכימות, ולגוון קצת את נושא השיחה. במשפט אחד, רק כדי להסביר עד כמה הימים האלה מעניינים, קריטיים יש לומר, איך תוך כדי לחימה, תוך כדי שאיננו נשואות לעסקאות חטופים כאלה ואחרות ולהתפתחויות פוליטיות מעניינות, שוק הנדלן לא ישן בכלל. רק לפני 3 ימים הותקנו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי מחירי הדיור עלו ב-0.7% בחודשיים, דבר שמשקף מעל 4% שנתיים, ואנחנו חוזרים חזרה לשגרה, לפחות מבחינת מחירי הנדלן, ואנחנו כאן כדי לעקוב אחרי המגמות, וכדי לספר לכם על סוגיות מעניינות. אז בלי הקדמות מיותרות נצא לדרך, לא לפני שנודה לעורך המסור נתי שולמן, למפיק שלמה פולק ולטכנאי שלנו פסח בגד, אנחנו יוצאים לדרך. שלום למר נתן אלנתן.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, יושב ראש מטה התכנון הלאומי, שימשת בעבר כחבר מועצת העיר תל אביב, כסגן ראש העיר מטעם תנועת ש"ס. נשאל את השאלה האקטואלית ביותר לזמנים האלה. איך בכלל להיות יושב ראש מטה התכנון הלאומי בתקופה שבה כל היציבות הלאומית שלנו בסימן שאלה?
ברור שזה לא פשוט. אבל אני דווקא מודה לקדוש ברוך הוא שאני נמצא בתפקיד הזה בתקופה הזאת, כי באמת יש לנו משימה מאוד מאוד חשובה בתקופה הזאת של המלחמה, לדאוג לשיקום העוטף, כמו שנקרא אחרי זה לתקומה, ולתת פתרונות. ובאמת מיד אחרי שהתחילה המלחמה עברנו למצב חירום, והתחלנו לעבוד באמת על כל העניינים שקשורים למלחמה. קידמנו המון המון צווים כדי לאשר בנייה מהירה בלי תוכניות ויתרים. יש בחוק התכנון בבנייה סעיף מאוד מאוד מיוחד שכמעט זה לא משתמשים איתו, זה נקרא סעיף 266A, שמאפשר במקרים מקרי חירום, במקרים מיוחדים, לשר לאפשר בצו לבנות בלי תוכנית ובלי יתר. זה משהו שמשתמשים בו אחת לכמה שנים במקרים מיוחדים, ופה אנחנו השתמשנו במלחמה לעשרות צווים כאלה שהוצאנו, הן להקמה של בתי ספר וגנים למפונים בכל האזורים האלה של ים המלח ואילת ובכל האזורים שבין טבריה או שנמצאים, ופתרונות של מיגון של כל מיני מבנים אסטרטגיים וחשובים שצריך למגן אותם ולעשות את זה במהירות, וגם הקמה של שכונות למפונים. חלק מהמפונים לא הגיעו לבניינים כמו שיש כאלה שהגיעו לתל אביב או לקריית גת וירושלים, יש כאלה שהגיעו לקיבוצים ולמושבים שהקימו להם שם שכונות, וגם הקימו במסגרת הצו הזה.
אבל אנחנו מדברים בעיקר על תכנונים יותר זמניים. אם אני יכול לשאול אותך, איך אתה רואה את ההבדל בין לפני אירועי שמחת תורה ואחרי, בהיבט העתידי יותר, לא בתכנונים הזמניים? הרי אירוע כל כך טראומטי, אנחנו שומעים את זה ממישורים אחרים בכלכלה, בצבא כמובן, אירועים כאלה מהווים הרבה פעמים כעין מחק כזה, ניקוי שולחן כללי שבעקבותיו רוצים חיכוק כביכול להזדמנות כל כך קשה כדי לשנות מהלכים. אתה רואה איזשהו שינוי תכנוני גדול? אתה שומע דיבור אחר ממוסדות התכנון? אתם כגוף תכנון כל כך גדול חושבים אחרת אחרי האירועים האלה?
לא, אבל מה שכן, אנחנו ברור לנו שאחרי המלחמה יהיה פה בום מאוד גדול של בנייה וצורך ביחידות דיור מרגע שהכל יירגע, ואנחנו בתקופה הזאת ממשיכים לתכנן ולדאוג שמיד אחרי המלחמה יהיה מלאי. היה לנו חוסר במלאי וחוסר בתכנון, ואנחנו מנסים בתקופה הזאת לתת מה שנקרא את הרגל על הגז ולהמשיך לתכנן ולבנות ולאשר, ואנחנו לא אומרים, אנחנו במלחמה, ואנחנו רוצים אלא עד רבה. אנחנו גם במלחמה ממשיכים לתכנן ולבנות, כדי שביד אחרי המלחמה נוכל להמשיך ולבנות את הארץ. כי בסופו של דבר, המצוקות שהיו לפני מלחמה ימשיכו ואבינו ביתר סט. אנחנו יודעים שהיא אמורה להיות עלייה מאוד גדולה של ידי התפוצות לארץ בגלל הנשבת בעולם, אז נכון. גם להם אנחנו נצטרך
לא מעט יחידות דיור. עסקנו בזה רבות פה בתוכנית, נכון.
כן, נכון, כן. ולכן אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתת כמה שיותר פתרונות, אז אנחנו ממשיכים להגדיל את המלאי של, של המגורים. אנחנו סיימנו את השנה, את 2023, עם כמעט 180 אלף יחידות דיור מתוכננות, כשהיד הממשלתי היה 125 אלף. ועל אף שהמלחמה הייתה ברבעון האחרון של, של השנה, שבדרך כלל הרבעון החזק של התכנון, הצלחנו לעבור את היעד, ואנחנו רוצים להמשיך את זה כדי שבסופו של דבר נגיע למצב שיהיה לנו מלאי תכנוני, ומי שירצה בית יהיה לו בית בישראל.
בוא נדבר באמת בהקשר הזה של המלאי התכנוני. הרי המרחק בין מלאי תכנוני לבין בנייה בפועל הוא ארוך, הוא גדול. במיוחד בתקופת הריבית, בשנה פלוס האחרונה, כשיזמים מחזיקים בידם לא מעט פעמים נכסים עם תוכניות מאושרות, והם לא מוצאים יותר בנייה משיקולים של עלויות בנייה. עכשיו בכלל נוסף הרכיב של הפועלים החסרים. יש לכם כגוף תכנון יכולות לכפות בנייה מסיבית יותר? אתם יכולים אולי להציע תמריצים, הגדלה של אחוזי בנייה למי שיוציא יותר בנייה מהיר יותר ויבנה?
אני לא חושב שזה הפתרון על הגדלה של אחוזי בנייה. אנחנו עוסקים כבר לפני המלחמה, אבל אנחנו ממשיכים גם נמשיך אחרי המלחמה בהסרת חסמים, כי אחת הבעיות הקשות זה דווקא לא המלאי של התכנוני, אלא הזמן שלוקח מהרגע שיזם קנה את הקרקע ועד שמוציא את היתר הבנייה ובונה. ואני לוקח לו 3-4-5 שנים להוציא יותר בנייה ותכונית עיצוב. זה הבירוקרטיה הקשה שיש בנושא של התכנון, ועל זה אנחנו עובדים. וממש לפני המלחמה סיימנו לטפל בנושא של השינוי שיטת חישוב השטחים, שעד היום השיטה הייתה שאתה מחשב שטח עיקרי ושטח שירות. מהיום כבר בתוכניות החדשות אתה לא צריך לחשב שטח עיקרי ושירות, אלא זה שטח כולל. זה דבר שמאוד מפשט את הליך ההיתר.
תהליך התכנוני, כן.
לוקח פחות זמן לאותו מהנדס רישוי לבדוק את התוכניות, ואז למעשה התור אמור להתקצר. אנחנו יושבים עכשיו גם על עוד כל מיני נושאים שיסירו את החסמים, וזו העבודה שלנו, כי המטרה שלנו להגיע למצב שיותר בנייה ייקח לא יותר מכמה חודשים. אז אני בטוח שהדבר הזה למעשה יגרום לתמריץ מאוד גדול, כי בסופו של דבר כשיזם קנה קרקע והוא צריך לחכות איתה 4-5 שנים עד שהוא בונה, דעת שהוא מוכר, ויש לו ריבית גבוהה כמו שיש לנו היום, אז זה הופך את זה ללא משתלם, אבל אם הוא ברגע שהוא קנה, הוא יכול תוך חצי שנה להיות עם יותר בנייה, ולהחיל כבר לשדק, אז זה נותן לו את התמריק
הגדול. אין ספק.
הגדול.
אין ספק שזה ישנה את כללי המשחק.
הכלכליים שאתה מדבר, זה יותר תפקיד של משרד האוצר ומשרד השיכון, שהם אמונים על הקטע הכלכלי. אנחנו אמונים על הקטע התכנוני, ואנחנו מנסים בקטע התכנוני לפשט כמה יותר ולתת יותר תמריצים על ידי שדברים יהיו הרבה יותר פשוטים והרבה יותר מהירים.
בהיבט הזה באמת יאמר לזכותכם, נציין פה את הוותמ"ל, הוועדה הארצית, שמריצה אפשר לומר תוכניות גדולות. הייתי רוצה לשאול אותך באמת בהקשר הזה, מצד אחד קיבלתם כוח גדול מהממשלה כבר לפני כמה שנים, לתכנן תוכניות גדולות בהיקפים של אלפים ואפילו לפעמים עשרות אלפי יחידות דיור כתוכניות כלליות יותר וכאלה פחות, עד כמה אתה מתגבר על ההתנגשות עם הוועדות המקומיות שלא פעם מתנגדות? רק עכשיו התפרסם הסיפור עם ראש עיריית תל אביב בתור ראש פורום ה-15, וגם כן יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס. הם טענו שלוותמ"ל יש דורסנות ואישור בנייה חדשה למגורים באופן שאי אפשר להתנהל מולם. עד כמה אנחנו מצליחים להגיע לאיזון בין התכנון אצלכם לוועדות המקומיות?
אף פעם אפשר להגיע למצב שבו הכל מושלם. תמיד יהיו כאלה שלא יהיו מרוצים ממה שאנחנו עושים. מה לעשות שהוועדות המקומיות או העיריות הרבה פעמים מסתכלים במיקרו שלהם על האינטרס העירוני שלהם, והאינטרס העירוני שלהם הוא לא לבנות. אבל אנחנו מסתכלים מלמעלה על האינטרס של מדינת ישראל ועל הצורך, ואנחנו מבינים שצריך, ואין ברירה, ואנחנו צריכים לבנות, ואנחנו עושים את האיזונים. בסך הכל אתה שמעת על מקרה אחד או שניים, מתוך עשרות תוכניות שרובם עוברות בהסכמה. יש לפעמים ראשי ערים שמתוך שיקולים כאלה ואחרים, ובוא לא נשלח שאנחנו נמצאים תקופה של בחירות. וחלק מהעניין זה גם עניין פוליטי של ראש עיר שרוצה לרצות את המוחרים שלו ורוצה למשוך קולות, אז הוא עושה את הרעש הזה. אבל בכל השנים האחרונות לא שמעת כזה רעש. אנחנו נמצאים לפני בחירות לעירייה.
זה ספק שיש שיקולים נוספים, לא רק תכנונים.
מתחילים לנצל. ומנסים ודורשים איתנו לדחות תוכניות לאחרי בחירות וזה, אבל אנחנו לא קשורים לבחירות, אנחנו גוף מקצועי, ואצלנו אין הסבל אם זה יש בחירות, אין בחירות. חברי הבצמה לדוגמה, הם לא הולכים, הם לא עומדים לבחר, הבחירות לא משנות להם, זה לא כמו ועדה מקומית, שכל חברי הוועדה המקומית עומדים מפני בחירה, ולכן יש שיקול לא לעשות בתקופה של בחירות החלטות דרסטיות או בחירות. אנחנו לא נמצאים שם, אבל אנחנו מתקדמים. בפרט כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו צריכים להגדיל את המלאי התכנוני. מה שאנחנו מאשרים היום זה לעוד כמה שנים, ואם אנחנו לא נמשיך לתכנן ולתת מלאי, בסופו של דבר בעוד 3-4-5 שנים יהיה חוסר מאוד גדול. אנחנו היום בונים את מה שתכננו לפני 4-5 שנים. תמיד זה ככה, בצורה זו שאתה מתכנן, בשביל שכל הזמן יהיה לך
תכנון, בשביל שנים קדימה, עם ידיעה שהצרכים רק הולכים ועולים. בוא נשאל באמת בהקשר הזה, נעשה רגע זום אין למגזר החרדי. רוב מאזיננו מן הסתם היו רוצים לשמוע על פתרונות עתידיים. אתה רואה פתרון באופק? הרי עם כל מה שדיברנו עכשיו, זה מקבל משנה תוקף כשמדובר במגזר שלא תמיד יוצא החוצה, חיים בערים מאוד מסוימות והיו רוצים שהן עצמן תגנלה, לא תמיד זה אפשרי. מה הפתרון? היה מישהו שאפילו אמר, אני לא זוכר באיזה כנס הייתי כשאמר את זה אחד האדריכלים הגדולים בארץ, הוא אמר שהוא היה לוקח את המגזר החרדי בתור ניסוי מעבדה, לבוא אליכם, לוועדות התכנון השונות ואליכם כמובן, ולהגיד, קחו שטח ענק, נייר חלק, בלי סמכויות אחרות של אף אחד, בלי איזה שהם הפרעות פוליטיות, בואו תראו לנו איך אתם פותרים בעיה של מגזר אחד ספציפי, וכמה זמן לוקח לכם לעשות את זה? כאילו להוכיח שתכנונית אפשר לפתור בעיות לא בארבע שנים, אלא בחצי שנה, שנה אם רוצים.
טוב, קל לומר דברים. קודם כל, אנחנו כן עושים, ולקחנו שטח מאוד גדול, כמו שאתה אומר, מערבית לקריית גת, יש לנו שטח שהמועצה הארצית אישרה לפני כמה חודשים, להכניס אותו לכתם העירוני של קריית גת, ושם אנחנו מתכננים 40,000 יחידות דיור. כולם מכירים את קריית גת מערב, שמיועד לציבור החרדי, מערב דרום, אבל יש לנו עכשיו יותר מערבי, וזה כ-40,000 יחידות דיור חדשות, שהם למלאי התכנוני לשנים הבאות. יש לנו עוד עיר חדשה שנקראת פילה, שנמצאת בצומת להבין, גם ל-15,000 יחידות דיור, ואת כסיף, שכבר נמצאת בתכנון מפורט, שגם שם יש 20,000 יחידות דיור, ויש לנו עוד כמה תוכניות שנמצאות עכשיו בתכנון הראשוני שלהן, של כמה אלפי יחידות דיור בכל מיני ערים, כמו בדוגמה בקריית גת, בתימורים, יש שם תכנון של 6,000 יחידות דיור, כאשר מחציתם מיועדת לאוכלוסייה הכללית, ומחציתם מיועדת לאוכלוסייה החרדית. כל זה עכשיו, כשאנחנו מדברים על ערים קיימות, זה הליך שהוא קצת לא פשוט, כי אתה בסופו של דבר עושה את זה בשיתוף פעולה עם הרשות.
ואתה כפוף, נכון.
משתות פעולה. בקריית מלאכי יש לנו שיתוף פעולה עם הרשות, ובהסכמה אנחנו מתכוונים לתוכנית של 6,000 יחידות דיור, מחלציתם לאוכלוסייה חרדית, מחלציתם לאוכלוסייה כללית. אנחנו כרגע בוחנים בצפון הארץ, עוד במתחמים בדרום הארץ, עוד מתחמים שנמצאים, אנחנו כל הזמן נמצאים מבחינה, לבחון ולחפש פתרונות, כי על פי דוח מבקר המדינה שנעשתה, יש חוסר של למעלה מ-200,000 יחידות דיור לציבור החרדי לשנים הבאות, ואנחנו על זה נותנים את הפתרונות, ותמיד באים אלינו עם הצעות כאלה ואחרות, אנחנו מוכנים לראות שאכן זה משהו שמתאים, כי לא בכל מקום זה מתאים לתת את הפתרון לציבור החרדי. לפעמים יש נטייה כזאת של כל מיני מתכננים או כאלה שבאים ושולחים איזשהו שטח קרקע שלא יצטרכו לעשות את זה שום דבר, אומרים, בואו תעשו את זה לציבור החרדי.
נכון.
לא, אנחנו לא סוגעים. אנחנו צריכים, אם אנחנו לוקחים מקום לציבור החרדי, זה צריך להיות מקום שהוא ראוי ומתאים לכל הבחירות לציבור החרדי, ואנחנו, אחרי שאנחנו בוחנים ואנחנו רואים שמקום מתאים, אנחנו מקדמים. אבל אם אנחנו רואים שמקום לא מתאים, היו לנו כל מיני הצעות בצפון, שבדקנו אותם, וראינו, לא, זה לא מתאים לציבור החרדי.
לא כל רעיון הוא מתאים, ולטובת המתכננים גם. כן. כמגזר זה נכון לתכנן במקום שבו התכנון המוצלח יביא אחריו גם כן נהנים נוספים גם ממגזרים אחרים. אנחנו חייבים לסיים. נתן אלנתן, יושב ראש מטה התכנון הלאומי, תודה לך על הדברים, שמחנו לשמוע אותם.
תודה רבה לכם.
להתראות.
עכשיו איתכם שטח נדל"ני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם ונמצא איתנו על הקו מר עדי גזית, שלום.
שלום רב, ערב טוב, מה שלומך?
ערב טוב ומבורך, שלומי בסדר, ברוך השם, תודה שאתה מצטרף אלינו. מנכ"ל חברת ברקת, התחלנו את השיחה שלנו שבוע שעבר, ניתן למאזינים שלנו איזושהי תזכורת. אתם מתמחים במתן מימון ופתרונות אשראי לחברות יזמיות, קבלנים וכולי. אז ישאל המאזין מה בעצם אנחנו רוצים ממנו כשאנחנו מדברים עם חברת מימון כל כך גדולה ומקיפה כמו שלכם. אז דווקא בגלל המקום שלך, הייתי רוצה שתשתף אותנו איך אתה רואה מהמקום המקצועי ביותר מול החברות, לאן אנחנו הולכים? יש לנו הרבה מאזינים ששואלים האם זה הזמן הנכון להשקיע, האם זה הזמן הנכון למכור, לאן שוק הנדלן הולך. נרצה לשמוע את הזווית שלך.
אז קודם כל מה שחשוב לדעת, באמת בכל פרויקט נדלני, הנושא החשוב ביותר אולי, הוא סוגיית המימון. בעצם ללא מימון בעצם אין פרויקט, והשנה וחצי האחרונות התאפיינו בוולטיליות דרמטית בשוק, עוד הרבה לפני המלחמה, השוק בעצם ספג, השוק הפיננסי, עליית ריבית מאוד מאוד דרמטית של כ6% בארץ. זה גרר שתי תהליכים משמעותיים. אחד, יזמים וקבלנים שנאלצו נוכח הנושא הזה להמתין ולראות לאן הולך השוק, ופחדו בעצם להיכנס לעסקאות חדשות ולבניות חדשות. זה מצד אחד. מצד הרוכשים, מצד הריטל, הרבה מאוד אנשים נמנעו מלקנות את הדירה הבאה שלהם, או הדירה שהם רצו לרכוש להשקעה, וזה יצר סוג של כיפאון בשוק המגורים. זה נושא אחד. נושא שני,
זה מתחילת 23, אבל אם נגיד אתה מסתכל על אירועי אוקטובר, שמחת תורה האחרונים, יש משהו נוסף שהצטרף למשוואה?
כן, ואירועי אוקטובר בעצם מיד אחרי שמחת תורה, עם המלחמה הנוראה שנכפתה עלינו, למעשה דבר נוסף התווסף למצב שגם כך היה די רע בהקשר הזה, והוא נושא הפועלים. למעשה נוכח המצב הרבה מאוד, אגב גם הפועלים, חלק מהפועלים הזרים שנמצאים פה בעצם עזבו, עצרו את כל הכניסה לפלסטינאים, ובעצם כמות הידיים העובדות באתרים וכולי וכולי נפגעה דרמטית, ולקח כחודשיים שלושה עד שבעצם פרויקטים חזרו לעבודה, בחלקם לא באופן מלא, 80-90% הרף העליון שאני מכיר, ובחלק מהמקרים עוד פחות מכך, יש אתרים גם שלא חזרו לפעילות עוד כלל. לצד זה, כן חשוב לי לשקף את האור בקצה המנהרה בתחום שלנו. הייתה כבר ירידת ריבית של 0.25% לאחרונה, ולאט לאט מתחילים לראות יותר ויותר מחירות של דירות שחוזרות בערים שונות, גם משרד האוצר רוצה פרסום על זה מסוף שבוע שעבר וכיוצא בכך. ואני חושב שבהינתן והמצב בארץ, מבחינת המצב הביטחוני, לא יהיה גרוע יותר ממצבו כרגע, שנת 2024 צפויה להיות אופטימית וטובה בתחום המגורים, דגש על החציון השני, אני חושב עם מחירות הזאת וכן הלאה וכן הלאה, אני חושב גם יכול להיות שיהיה קצת עלייה שנראה מבחוץ של יהודים שיעלו ארצה, והדבר הזה יוסיף גם הוא.
נכון, סיכנו באמת את התופעה הזו כאן בתוכנית, בעיקר בגלל אירועי אנטישמיות. אגב, ממש עכשיו התפרסם, הזכרתי את זה בפתיח לתוכנית, נתוני הלמ"ס, נובמבר-דצמבר, עלייה של 0.7%. במונחים שנתיים זה מעל 4%, זו עלייה יפה מאוד לתקופת לחימה.
בהחלט, זו עלייה מאוד מאוד יפה, ואני חושב שאנחנו נמשיך לראות אותה. זה לצד עלייה בקצב המחירות, שהוא חשוב לא פחות, אם לא יותר, כדי להחזיר את השוק למסלול. צריך לזכור, המדינה שלנו חריגה באופייה בהשוואה למדינות אחרות. דמוגרפית, המדינה גדלה בקצב די מסחרר, מבחינת קצב ילודה, ובהתאם לזה קצב הדרישה לדיור ולדירות חדשות. ובשנה וחצי האחרונות, שהשוק היה די בכיפאון, גם עוד בלי קשר למלחמה, זה לא שלא היה ביקוש, וזה לא שלא היה יזמים. פשוט הביקוש היה על הגדר, אתה יודע, אנשים חיכו בבית ולא קנו את הדירה, כי רצו לראות מה קורה עם הריבית.
ביקוש כבוש, מה שנקרא.
נכון, בדיוק. והיזמים מצד שני בנו פחות, אז זאת אומרת ההיצע ירד והביקוש עלה, כי רק הצטברו והצטברו המבקשי דיור. אז ללא צל של ספק לעניות דעתי, זאת אומרת שוק המגורים צפוי לפרוץ חזרה, מתי בדיוק זה כבר השאלה, אבל אני מניח שאיפשהו ב-24 זה יקרה.
מעניין. תספר לנו קצת בהיבט שלכם כחברת ברקת, קרן ברקת. איך אתם בתקשורת מול המגזר החרדי? אתם מלווים יזמים, אתם מלווים קבוצות רכישה? תספר לנו איזה מאפיין מיוחד שאתה שם לב אליו.
בהחלט, אז יכול להגיד לכם, ברקת היא מהחלוצות בענף האשראי החוץ-בנקאי, אנחנו פעילים מ-2015, ונותנים מענה רחב לכל... לכל פתרונות האשראי הדרושים, החל מליווי בנייה לקבוצות רכישה, ליווי בנייה ליזמים, כולל הנפקת ערבויות חוק מכר, הלוואות גישור ומזנים. אנחנו לצורך הדוגמה מממנים ומלווים את פרויקט המגורים הגדול ביותר שהיה בארץ, שהוא לא דרך בנק, את פרויקט מגדלי כיכר המדינה.
כן, אי אפשר לפספס אותו כשעוברים שם ברכב.
כן, בהחלט, זה פרויקט ענק,
ענק.
שווי פרויקט של כ-5 מיליארד שקל וכן הלאה. לצד זה אנחנו פעילים מאוד מאוד במגזר החרדי, וכבר בשנים האחרונות עובדים הרבה מאוד במגזר, רואים בו כערך עליון ומגזר שפועל ועובד חזק מאוד בתחום הנדלן. ואחד הנושאים המרכזיים שחשובים לנו הוא באמת לעבוד, לתת את הגמישות ולהביא בעצם בנקאות חדשה לכל אחד ואחד מהיזמים, כדי בעצם שכל אחד ואחד במגזר שעונה על הדרישות כמובן יוכל לקבל מימון, בין אם זה ברמת הפרט כחלק מקבוצת רכישה ובין אם זה יזם, על מנת שיוכל להקים את הפרויקט שלו. יודעים לתת דגש לכל הנושאים שצריך לבחון, והרגישות הדרושה מבחינת ההכנסות וכן הלאה וכן הלאה.
יפה.
ועובדים מאוד חזק בירושלים, בני ברק וערים נוספות.
יפה. תן לי ככה לסיום טיפ, נשאל ככה, למאזין ששומע אותנו. חלקם כבר עשו השקעה או שניים. אם אתה מסתכל על 5-10 שנים קדימה, והיום יש פעולות שאפשר לעשות, מה היית ממליץ להם? יש מצד אחד הרבה מבצעים של 10-90 ו-20-80 שמאוד מפתים. מצד שני קבוצות רכישה, שאני יודע שאתם כקרן מלווים המון. איפה היית ממליץ להתמקד?
אתה מדבר על הרוכש הפרטי בעצם.
כן, היום יש כבר מונח לזה. אם פעם היה משקיע חכם, אז היום זה לא משקיע טיפש, חלילה, אלא קוראים לו משקיע המשק הביתי, או המשקיע הקטן והפרטי.
לגמרי. אז א', אני חושב שהיום יש הזדמנויות בהחלט טובות, דגש של מול יזמים שמוכרים את מוכרים דירות באמת כפי שנקבת ב-90-10 או 80-20, זה בעיקר הפורמט הידוע, כאשר היזם הרבה פעמים בעת הזאת עדיין, זה ישתנה, אבל עדיין מוכן לסבסד ולממן עבור הרוכש גם עליות מדד ככל ויהיו, ולעיתים אף את המימון, כן, העיקר כדי למכור את הדירה. אז בתנאים אופטימליים שכאלה, אם אתה שם רק 20% ואת כל הדלתא עוד 2-3, בלי שום חריגות ובלי שום עליות, והיזם סופג עליו את הכל, ככל וזה יזם גדול, יציב וטוב, על פנם נשמע כמו עסקה טובה, היה ואותו רוכש סבור שלכל הפחות המחיר לא ירד. אני מניח שבמרבית האזורים, בטח אם זה פריים לוקיישן, אז זה שם. אז זה יכול להיות אלטרנטיבה נחמדה.
נכון.
וראויה.
אוקיי, טוב. נסתפק בטיפים האלה, ואם יהיו מאזינים שיצליחו בעקבות זה, נבקש מהם קרדיט עבורך. עדי גזית, תודה רבה לך שהיית איתנו.
בשמחה, ערב טוב.
להתראות. אנחנו נעבור כעת לפינת ההתחדשות העירונית שלנו, בבקשה.
שטח נדל"ני. פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ. מנכ"ל כן התור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
אז אנחנו בפינת ההתחדשות העירונית שלנו עם תמיר חפץ, מנכ"ל כן התור התחדשות עירונית. שלום תמיר.
אהלן.
פרק 7 היום.
כן, פרק 7, הזמן עובר מהר שנהנים, אתה יודע.
כן, אז באמת כיף להתעסק בנושאים שאנחנו מדברים האלה. עליהם למדנו כבר המון, על איך מתארגנים, איך בוחרים יזם ועורך דין. דיברנו על מה התמורות שמגיעות לנו, נזכיר מרפסות סוכה וכמובן המסתעף מזה, איך עובד התהליך מהרגע של בחירת היזם ועד החתימה על ההסכם הסופי, הקפנו המון ידע.
כן, בהחלט.
אז מה נדבר היום, אחרי כל זה?
אז היום נדבר על התהליך עצמו, בעצם מהרגע שהדיירים חותמים על ההסכם, ועד שבעצם מגיעים הטרקטורים והורסים את הבניין הישן, ותודה, אנחנו ניגע היום בהרבה קשיים, ובאמת זה תהליך מאוד מאוד מסובך, אבל למרות זאת אני, אתה יודע, מודה שמשמיים קיבלתי את הזכות לעסוק בתחום הכל כך מדהים הזה, עם הצדק החברתי שיש בו.
יפה.
אז כן, אז על זה נדבר היום.
יפה. אז מן הסתם גם נבין למה התהליך הזה לקח כל כך הרבה זמן. זה אחת הנקודות שאנחנו צריכים גם להבין.
נכון, בהחלט, כן. אתה יודע, הפרויקטים האלה הם... בממוצע, אתה יודע, הכי מהר שאני מכיר זה 6 שנים, ולפעמים גם לוקח 8 ו-10 שנים עד שפרויקטים יוצא לפועל, לפעמים גם לא יוצאים בכלל.
וואו.
אז כן, יש הרבה...
זה באמת נצח הזמנים שאתה אומר. אנשים חותמים על הסכם שהם זוג נשוי טרי, והפרויקט כשהוא יצא לפועל, בסופו של דבר, הם מבוגרים ב-10 שנים ויש להם כבר 4 ילדים. יכול להיות מצב כזה.
לא רק שיכול, זה מה שקורה בפועל, אתה יודע, שהם חותמים בסיטואציה אחת, וכשזה קורה הם כבר בסיטואציה שנייה, אבל מה לעשות, אתה יודע, זה באמת ככה. תראה, צריכים להבין כאן משהו, אתה יודע, באים הרבה בטענות על הבירוקרטיה, באמת בישראל יש הרבה בירוקרטיה, אבל קורה פה אירוע גדול. תראה, אתה לוקח מתחם או בניין שקיים 60-70 שנה במצב נוכחי, ואתה הולך ומכפיל אותו בפי 4. בכמות הצפיפות, לפעמים יותר, לפעמים פחות, תלוי באזור. זה אירוע גדול, ואתה יודע, מה שמאשרים אחרי זה ובונים, זה, אתה יודע, זה, לא יודע, ל-100-200 שנה, נכון. שיעשו עוד פעם פינוי-בינוי.
נכון.
אז אתה יודע, יש פה, באמת צריך לקחת פה בחשבון הרבה דברים, יש פה הרבה גורמים מעורבים, ולכן זה באמת אירוע גדול שלוקח זמן.
אז באמת יש השפעות גדולות על הסביבה, על התשתיות. אין ספק שצריך לעשות הכל בצורה שקולה ומתחשבת. תן לנו איזשהו פירוט בעניין הזה.
תראה, קודם כל, זה מתחיל מהתכנון עצמו, אתה יודע, איך מתכננים, איך זה, התוכנית העמדה, איזה בניינים, איזה גובה, כמה יחידות דיור, אתה יודע, יש פה המון פינג פונג תכנוני, שבעצם נעשה בעיקר מול העירייה ומול הוועדה המחוזית. אז רק התכנון זה תהליך מאוד מאוד מורכב, אני לא מדברת לך על כל המסביב.
יפה. איך בכל זאת אפשר לקצר את זה?
תראה, מה שאנחנו עושים בקן התור, אנחנו בעצם עושים שתי דברים שיכולים לקצר את התהליך בצורה משמעותית. אחד, מהרגע שאנחנו מתחילים לדבר עם הדיירים ורואים שזה הולך בכיוון רציני, אנחנו כבר מתחילים לקדם תוכנית ובעצם לעבוד מול העירייה במקביל, ואז מה שקורה שעד שאתה יודע, מסע ומתן ועד שאתה בוחרים עורך דין ועד שחותמים וכל זה, עוברת שנה ובזמן הזה אנחנו כבר פותחים תיק תב"ע.
יפה.
שזה קפיצה מטאורית, זה שנה שאתה יודע, שניצלת אותה. דבר שני שאנחנו עושים, בכן אותו בגלל כל הניסיון, באמת המון המון פעילות בירושלים, אבל גם בעוד ערים, אנחנו עובדים במקביל גם מול הוועדה המחוזית וגם מול הוועדה המקומית, ואז בעצם, אתה יודע, במקום לאשר דברים במקומית, ואז המחוזית אומרים, מה פתאום, לא מתאים לי, כן מתאים לי.
אתם מסומכנים.
אנחנו עובדים במקביל,
יפה.
וזה גם כן קיצור זמני מאוד מאוד משמעותי.
יפה, עכשיו, לא נשכח, צריך גם לראות רכיב משמעותי, שזה כלכלי בכלל כל הדבר הזה, וזה מול השמי של העירייה.
נכון, אז באמת במקביל מה שקורה זה גם יש מה שנקרא תקן 21, שבעצם צריך לדאוג שמצד אחד הפרויקטים מספיק כלכליים, מצד שני שחס וחלילה, אתה יודע, יזם שום ושמיים לא ירוויח יותר מדי, אז יש את האיזונים האלה, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא שאנחנו נדבר על הכלכלה, אבל גם זה נושא שלוקח המון זמן, יש המון ויכוחים בין השמי של היזם, השמי של הוועדה, הוא אומר ככה, זה אומר ככה, אתה יודע.
יפה.
כל אחד מושך את השמיכה לכיוון שלו, אבל בסוף גם זה נפתר.
אז דיברנו לגבי התכנון והכלכלה. מה עוד יש לנו להזכיר בהקשר הזה? מה לגבי תנועה וכבישים?
תראה, תנועה וכבישים זה גם כן חתיכת נושא מאוד משמעותי, כי אתה יודע, אתה לוקח מתחם שיש עליו איקס דירות עם חניות, ופתאום זה הולך להיות הרבה יותר המעמסה של חניות ושל מכוניות שייצאו בעצם בבוקר, אז צריך לראות איך הם נכנסים לחניה, מאיפה הם יוצאים, ואיך זה משתלב בכביש וכל זה. זה גם נושא מאוד מאוד, שיש הרבה התעסקות איתו.
הבנתי. אז אחרי שאמרנו את הנקודות העיקריות, איזה עוד גופים מעורבים, תן לנו איזו סקירה מהירה לגופים הנוספים.
אז תראה, באמת, מעבר לעירייה ולוועדה המחוזית, שזה רוב המשקל בתכנון, אז יש פה גם, אתה יודע, נגיד, מחלקת מים וביוב, נגיד, בירושלים זה מי הגיחון, אתה יודע, שגם צריכים לאשר, כי היום יש איקס מים בביוב,
ואתה
יודע, מחר יהיה יותר. כן, אז...
ולמשל, מי עוד? חברת החשמל?
כן, חברת חשמל זה גם, אתה יודע, הם בעצם בכלל חושבים שהם מנהלים את המדינה, זה, אתה יודע, לפעמים בפרויקט צריך להזיז איזה קו מתח, זה גם יכול להיות שנתיים רק של ויכוח.
רק זה, רק האירוע הזה יכול לקחת.
כן, ואתה יודע, ויש לך את פקיד היערות, שפתאום אומר מה פתאום, העץ הזה ישן, העץ הזה ותיק, אל תזיז אותו, כן תזיז אותו, וכיבוי אש, ואגה, ואיכות הסביבה, ואגף מבני ציבור, נכסי העירייה, רשות העתיקות, אתה יודע, יש פה המון המון גופים שכל אחד יש לו את האינטרסים שלו, והוא צריך לשמור על באמת על אותם אינטרסים, אז מאוד מאוד לא פשוט.
אז בסוף, אחרי שעברנו את כל המסלול הזה, מגיעים להסכמות עם כולם, ואפשר לפרסם את התוכנית להתנגדויות, נכון?
נכון, בסוף באמת מפרסמים את התוכנית להתנגדויות, ואתה יודע, על פי חוק מותר לכל אחד שחפץ להגיש התנגדות.
מי מתנגד בדרך כלל?
אתה יודע, מי שמתנגד זה בדרך כלל שכנים שאיך אומרים, לא בא להם טוב התוכנית, כי אתה יודע, היום יש לו נוף, לא מסתירים לו ולא עושים עליו צהל, אז אתה יודע...
אני חושב גם סתם דיירים שמפחדים משינויים.
כן, גם יכול להיות כל מיני כאלה שזה לא מתאים להם, התרגלו למשהו אחד, פתאום אתה עושה משהו אחר. וגם אתה יודע, יש המון גופים שיכולים להגיש התנגדויות גם.
ואחרי שהם הגישו את ההתנגדויות, מה קורה בסוף?
תראה, בסוף, אחרי שכל הדנים בכל התנגדויות ועושים את כל התיקונים, בסוף התוכנית מאושרת, מה שנקרא, מתפרסמת הרשמה ברשומות. ובעצם זהו זה, יש לך תוכנית מאושרת, משם אפשר לרוץ ולהוציא יותר בנייה וכו'.
אפשר משם לרוץ, להוציא יותר בנייה וממש להתחיל לבנות.
כן, אחרי שתוכנית מאושרת, מגישים בקשה ליותר בנייה, זה גם תהליך שלוקח איזה שנתיים, וגם שם יש לא מעט בירוקרטיה, וגם שם דברים יכולים עוד לייצר, ויש לא מעט בעיות שיכולים עוד לצוץ, בעיות רישומיות ובעיות של דייר סרבן, ויש עוד הרבה בעיות. אבל בוא נגיד ככה, תמ"א מאושרת זה אירוע מאוד מאוד משמעותי בפרויקט.
וזה כבר התקדמות משמעותית.
כן, לגמרי.
כן חשוב להגיד שאחרי שהתב"ע אושרה, כמו שאתה אומר, החלק הגדול משמעותי מאחורינו, אפשר לומר שיש ודאות גדולה יותר לגבי הפרויקט. הוא הולך לצאת לפועל בשנים הקרובות, לא ביעד רחוק.
נכון, באמת המילה ודאות זה מילת המפתח, ואתה יודע, אנחנו לא עושים את זה, אבל יש חברות, נגיד, שמקדמות תב"ע, ואחרי זה מוכרות את הפרויקט ליזם אחר, ביום שהתב"ע מאושרת, גם השווי של הפרויקט, נדבר על זה בשבוע הבא, כל העניין הכספי, השווי של הפרויקט פתאום קופץ. עולה בצורה משמעותית, כי יש ודאות, וזהו זה, כבר יודעים, פה יהיה פרויקט.
יפה. אז החכמנו היום, בעניינים היותר תכנוניים, סטטוטוריים, תודה תמיר, תן לנו איזו טעימה משבוע הבא.
אז כמו שאמרתי קודם, באמת שבוע הבא אנחנו יכולים לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, נושא מסחרי, נושא של המספרים שמאחורי הפרויקטים, ומי מרוויח ואיך זה בדיוק עובד. יפה. אז מי מכם שהוא קצת יש לו יותר ראייה עסקית, אז יהיה פרק מאוד מאוד מרתק, וגם הדיירים, בעלי הדירות סוף יבינו, גם מה עובר ליזם בראש.
יפה. יפה מאוד. אז תודה רבה שהיית איתנו היום, תמיר. שיהיה שבוע טוב.
תודה לך. זכות גדולה להיות פה ושיהיה אחלה שבוע.
להתראות.
שטח נדל"ני. בינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ. מנכ"ל קן הטור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
שלום למר יואל אשכנזי.
שלום שלום, ערב טוב.
שלום יואל, ערב טוב. מתיווך אשכנזי, התיווך המוכר בבני ברק. אין לנו הרבה זמן, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה ישר למים העמוקים. דמיינת תקופה שאלה? כזאת? אתה רואה משהו שונה, אתה יכול לספר לנו איזה סיפור מעניין מהתקופה הזאת. איך מתנהל השוק בבני ברק אחרי 4 חודשי לחימה?
טוב, תקופה מאוד מבלבלת. מצד אחד יש צפי וגם פחד מעליית מחירים. יש כל מיני גורמים לזה. סחורות, מדדים, כל מיני דברים שמתחוברים להם יחד. מצד שני, אני מופתע לראות שיש יותר מחירות בחודש והחודשיים האחרונים, יותר מחירות אפילו מלפני 4 ו-5 חודשים. זאת אומרת, מעניין. מלפני המלחמה. אז יש נתון מאוד מעניין, אנחנו באמצע ללמוד את זה ולהבין את זה, אבל כנראה שהתשובה היא שכשיש מחיר טוב, יש גם מחירה טובה.
והמחירות האלה מאפיינות ממה שהספקת לראות ירידת מחירים?
לא ממש ירידת מחירים, כן אנשים שהגזימו ועלו על איזשהו אולימפוס, על תקווה, אם הוא מחר ממול בככה, אז אני שווה 200 אלף שקל יותר, אלה קצת נסגרו, התקרקעו ומוכרים.
תן לי לשאול אותך על השוק הבני ברקי בכללותו, הארץ כולה עולה לגובה, אנחנו שומעים את זה פה בתוכנית המון, פרויקטים של פינוי בינוי, דיברנו היום עם אנשים שאחראים על התכנון הארצי כולו, אתה רואה את זה גם בעיר, אנשים... מדמיינים את העיר עולה לגובה, מחכים לפינוי בינוי, או שזה בכלל לא נושא?
הגובה בבני ברק הוא קצת מחוץ לנושא. יש קונסנזוס בין כל המפלגות שמובילות את העיר כאן, שלא להיכנס לבניות מעל 7 קומות. אני לא רואה בנייה לגובה יותר גובה מזה, לא בשנים הקרובות, לא עד שנושא של מעליות שבת ייכנס גם כאן בבני ברק, אצל רבני בני ברק. יש כבר רבנים שמתירים, ויש כבר מעל 100 בניינים בבני ברק שכבר מפעילים כך או אחרת מעלית שבת, אבל זה עוד ייקח זמן, ובקצב שלו. מתי שהרבנים של העירייה החליטו, זה ישתחרר.
שאלה נוספת לפני שנסיים. אתם מלווים גם לא מעט משקיעים מחול, רוכשים מחול בירושלים גם לא מעט. נכון. מה אתה יכול לספר לנו מהשוק הזה? מה אתה רואה אצלם מאז תחילת הלחימה?
כשפרצה המלחמה, כשהתחיל הטבח הנורא והיום, לא רק יהודי העוטף ולא רק יהודי ארץ ישראל, כל יהודי באשר הוא הרגיש את החומה מתמוטטת. כאשר אצלנו יש מענה מיידי לזה. יש מענה מיידי בדמות כל מה שקורה במדינה, האחדות, הרעות, צהל, מה שהוא עושה וכל הדברים מסביב. יהודי חול אין להם את כל זה, והפחד מבעבע, ויש לי חצי מהמשפחה שלי בחול, בבלגיה, ארצות הברית, לונדון, והתחושה שם זה שבמוקדם המאוחר צריך איזשהו עוגן בישראל. ולכן כל מי שעוד לא הספיק עד היום לקנות משהו בישראל, התוכנית הזאת עולה שלב אצל כולם. יש כאלה שעושים את זה בהול ומיידי, ויש כאלה שפשוט החליטו שזה הדבר הבא שצריכים לעשות, אבל העתיד של כל יהודי חול זה שיהיה משהו בישראל. שם הביטחון, שם העוגן.
חייב לומר, הבאת, אני מייצא גם רוכשים מחול לא מעט, והבאת פה זווית מעניינת. זה לא דווקא הרכישה מהמקום שאני צריך דירה, אלא המשהו הזה לאחוז בו בתקופה כזאת. מעניין, זווית מעניינת. חייב לציין.
תודה.
אז קודם כל נאחל לכם בהצלחה, שנעבור את התקופה הזאת בטוב, ותודה שהצטרפת אלינו היום.
תודה רבה, בהצלחה רבה לכולנו.
תודה, יואל, להתראות.
עכשיו איתכם, שטח נדל"ני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם, ולפני שנסיים הייתי רוצה לשתף אתכם במחשבה שכבר הזכרתי אותה בתוכנית הקודמת, והיא עולה שלה, ובעזרת השם לקראת התוכנית הבאה ניתן לכם פרטים נוספים. פונים אלינו לא מעט, וציינתי את זה גם בתוכנית היום, אנשים שמתעניינים לרכוש בפרויקטים כאלה ואחרים בארץ, במבצעים כאלה ואחרים, מתוך חשש האם המבצע הוא מדי טוב, האם אולי התנאים מדי טובים באופן שאנחנו מכניסים את עצמנו לסיכון כזה או אחר, ויש חששות כמעט בכל עסקה. אז אנחנו כאן כמערכת החלטנו להרים את הכפפה, ובעזרת השם תשמעו בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, פרסום אודות בדיקות של פרויקטים כאלה ואחרים, הצעות של פרויקטים כאלה ואחרים שאנחנו רוצים להגיש לכם, כדי שתעשו את העסקה, אפשר לומר, העסקה הטובה ביותר. תנאי התשלום הם לא רק המימד החשוב, הרבה פעמים צריך לבדוק באותיות הקטנות, את אפשרות המחירה, את אפשרות השינויים תוך כדי ביצוע הפרויקט, הצמדות למדד כאלה ואחרות, סוגיות משפטיות, סוגיות כלכליות, אפשר לדבר על זה תוכניות שלמות, אבל אנחנו רואים מהשטח את הצורך, את המצוקה אפילו הייתי אומר. לא מעט אנשים נמצאים כבר אחרי שלב של חוזה, אחרי הסכמים, ושואלים את עצמם האם הם עשו את העסקה הטובה ביותר, או שאפשר אולי עדיין לשפר אפילו את מצבם. אז אנחנו מבקשים מכם לפנות אלינו, כאן, למערכת הרדיו, אפשר במייל, אפשר בטלפון, ולספר לנו על עסקאות, על פרויקטים, על רעיונות שעולים לכם, ואנחנו ננסה כאן כמערכת, כתוכנית שטח נדל"ני, להעלות אותם, את הסוגיות האלה, לפני השטח, ולעזור לכם, כי זאת המטרה שלנו כאן בתוכנית. אז תודה לכם שהייתם איתנו כאן היום. אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא בשטח נדל"ני כמדי שבוע. נודה שוב לצוות המסור. שיהיו בשורות טובות בעזרת השם, כל טוב.